לא היינו בחופתא. לא היינו בתל אביבים. קלמן ירושלמי, אני רחובותי, לא היינו מאלה שמראים כל בוקר, בוקר טוב, מה קונים, מה מוכרים, מה זה, מה הוא קונה, מה זה מוכר, לא בברנג'ה בכלל. וזה הציל אותנו.
שלום וברוכים הבאים להחלטה מבית N12 ביזנס בחסות דן & ברדסטריט. בכל פעם האנשים המעניינים ביותר בישראל חושפים את מאחורי הקלעים של ההחלטות העסקיות המשמעותיות ביותר שקיבלו. אני רקפת רוסה קמינוח, גלעד אלטשולר התחיל כשחקן ברידג' מקצועי, הוא התעניין בשוק ההון עוד מילדות והתחיל לנהל כסף של אנשים שיקיר. כמות הלקוחות גדלה עד שהוא החליט להכניס את קלמן שחם כשותף לעסק המתפתח, שהפך לבית ההשקעות הגדול בישראל. שלום גלעד.
שלום.
בוקר טוב.
בוקר מצוין.
אני מוכרחה להגיד שכיף לי להיות איתך פה היום, דווקא בגלל שאני לכאורה מכירה אותך, אבל כבר הבנתי, רק מהמעט שקראתי ככה לקראת היום, שיש המון המון דברים שאני בכלל לא יודעת, אז נראה לי שיהיה לי מעניין, ומקווה שגם למאזינים, אז בואו נתחיל.
בראבו.
אז תספר איך הגעת דווקא לתחום הזה, איך זה קרה כל הדבר הזה, שפתאום אתה מנהל כסף, לימודים, דברים אחרים, ילדות. תן לנו את ההיסטוריה.
זה התחיל מזה שאני הייתי בן למשפחה חקלאית ברחובות, שאין לה בכלל שום קשר לשוק ההון, כלום. אבל אבי עבד בפז, היה שכיר, סוכן מכירות בפז, ופז פעם חילקו, היו מחלקים אופציות לעובדים. לא מדובר על אופציות של מיליונים, אלא אופציות ככה בודדות. אז הייתי מסתכל בעיתון, ככה אפילו הייתי לוקח עיתון הארץ,
והייתי כמה מסתכל... המניות של אבא שוות כזה?
לא יודעתי כמה הם שוות בכלל, אבל רציתי רק להסתכל לשער שלהם.
רק עולה, השינוי, עולה ויורד.
השינוי עולה ויורד. זה גם בתקופה שלא היה מחשבים כל כך, אז לא היה גרפים כאלה שאתה לוחץ אנטר ואתה מקבל גרף, אז הייתי מצייר את הגרף אחד אחד לאט לאט, וככה התחלתי להתעניין בכלל בשוק ההון. ובשלב די מוקדם בחיים שלי, היה איזו תקופה שעבדתי במקשת הוותיכים שהייתה לנו, ובחופש הגדול, והורים שלי אמרו לי, אוקיי, מה שהמעט שהרוויחו מזה, הם המחקלאים בדרך כלל לא מרוויחים, יש לו תמיד פגעים כאלה ואחרים. אז...
כוח עליון.
כוח עליון. אז אמרתי, אני רוצה להשקיע בבורסה. והלכתי דווקא לא לבנק
לאומי. כאילו זה משך אותך, משהו משך אותך.
כן, כן, בהחלט.
לא לבנק לאומי?
לא לבנק לאומי.
די.
בשלב ראשון לא לבנק לאומי, לבנק דיסקונט ברחובות, ובאתי למנהל הסניף, זאת אומרת עם אמא שלי, הייתי אז בן 16 רק, ואמרתי שאני רוצה לקנות מניות, הוא אמר לי, מה פתאום מניות? יש תוכנית חיסכון, יש פקדונות, ואתה תפסיד כסף שם. אמרתי, לא, אני רוצה לקרות מניות, וקנית לפז הזה, וכמובן שהוא צדק.
עוד מניות פז?
וכמובן שהוא צדק, וזה ירד כמובן. זה התרסק, זה לא היה כירד, זה התרסק. ועברו שנים, אבל פתאום אחרי זה כמה שנים, מילי שמצאו אז נפט באבורודז, או באיזשהו מקום, היה סימנים כאלה של נפט או גז, ופתאום המניות של פז קפצו, ונחזרתי את ההשקעה, וזה היה... ההתאגדות הראשונה שלי בעצם משוק ההון. ומאז אני התעניינתי בנושא והסתכלתי עליו.
משהו שמשך אותך, לא משהו שאפשר אפילו להסביר, זה קטע. אני בחיים שלי לא השקעתי בשוק ההון. תראה מה זה. אוקיי. ואז פז, ואז מה? הלכת ללמוד פיננסי? מה עשית עם זה?
לא, פשוט מאוד התעניינתי בזה, ושמעתי, למדתי מחברים, והגעתי למקומות, אז הייתה איזו חברה בשם בטוחה, לא יודע אם זוכרת לפני הרבה שנים, אנחנו זוכרים.
גלעד, אנחנו כבר בגיל הרלוונטי כדי לזכור את בטוחה, כן.
והיה איזה סניף ברחוב, הייתי הולך לשם ורואה מה קורה ושומע ולומד ככה תוך כדי את העניין, ובעצם ככה זה התקדם לאט לאט הידע שלי משוק ההון, והיה כמובן שנות ה-80 העליזות בשוק ההון בישראל, שהיה... שכל אחד ידע אז מה זה בורסה, ומה זה מניות, ומה זה ישראמקו, ומה זה זה, זה היה חגיגה גדולה, אני זוכר שהייתי חייל סדיר, והייתי שומע אנשים במילואים, עד שהיה להם טלפון, קו טלפון, היו מקשיבים לקו של ה-16,
של הבורסה, לשמוע,
לשמוע את השערים, כן, זהו, זה מה שעניין אותם, לא התקשרו למשפחה. אז ככה זה התחיל, בעצם, ומשם בעצם אני התעניינתי בעניין, והיה זו תקופה שהייתי גם בקבע, אז חסכתי קצת, ואת החיסכון הזה שמתי בבורסה, וכמובן שהכל התרסק, ואמרתי, וואו, אין כסף לטיול אחרי צבא, אבל איכשהו...
המעניין שזה לא הרתיע אותך מלהמשיך. כלומר, הפסדים האלה לא עשו לך איזה אנטי מהבורסה, אלא לא.
לא, היה גם רווחים. אני לא יכול להגיד שהיו הפסדים, רק הפסדים. היו גם רווחים כמובן, כן? וזה, בהחלט שזה... אבל זה הייתה המשיכה, זה הייתה המשיכה.
אז מה, באו חברים שנתנו לך כסף, או איך זה המשיך?
התחילו לאט לאט, פתאום באו חברים, לא באו, אני פניתי, כן?
חיפשת חברים.
ברור, התחלתי לעסוק בזה, כאילו, לאט לאט, טיפין טיפין, אספתי לקוחות ראשונים, זה כבר אחרי שחזרתי מחול, מטיול אחרי צבא, וככה ליקטתי, אחד אחרי השני, בדרך כלל זה היו לקוחות שבאו מהחברה של הברידג' בישראל.
ברידג', כי?
ברידג', כי הם הכירו אותי, זאת אומרת...
כי אתה משחקן ברידג'.
בעצם, למה שמישהו ייתן כסף למישהו בחור בן 26-7, נגיד, שאין לו שום ניסיון?
נכון, מפתיע.
לא עבד במוסד פיננסי, לא אין לו פרופסורה או משהו בכלכלה, למה שיתנו לו לנהל כסף?
למה? כי הוא חבר מהברידג'?
מפני שהיו כאלה שבעצם אמרו, רגע אחד, הלוגיקה שלו במשחק הברידג' זה משחק מאוד לוגי.
כן, אז אולי, לא, הברידג' זה לחכמים, גלעד.
לא, אני לא חכם. ואמרו, אולי, אוקיי, הוא שחקן טוב, הוא שחקן נבחרת ישראל לברידג', הוא אדם לוגי, אולי הוא גם ידע לנהל כספים, אולי גם זה יעזור לו בזה. ובאמת ככה זה התפתח, זאת אומרת, מפה לאוזן, בדרך בחברה של הברידג' ואחרי זה גם החוצה, וככה נסלה דרך להשקעות בעצם, לניהול השקעות.
וזהו, וזה גדל וגדל וגדל, וזה הופך להיות אלטשולר שחם, מה זה שחם? תספר.
לא, זה לא כזה גדל וגדל וגדל, זה גדל וגדל, אבל...
אבל קצת גדל.
בתחילת שנות ה-90, אני גם שחקן נבחרת ישראל לברידג', וזה אומר שאתה נוסע לאליפות אירופה, שזה משהו כמו 12 יום, מחוץ לישראל, ואז אין את המכשיר הזה, כן, אין
זה,
אותו.
זה עוד לא קיים, לא הסלולרים, קיים, כן.
ואתה משחק מהבוקר עד הערב, ואין לך זמן לשאול מה קורה, ואיך השוק, ולא השוק, וכן השוק, ואתה גם עושה מילואים, ופתאום אתה 30 יום נעלם, ואין את הטלפונים האלה שאתה יכול לדעת ולהעביר הוראות ולדעת מה קורה, ואז הבנתי שאני חייב שותף.
אוקיי, כלומר, היה כאן איזושהי החלטה לבנות משהו, וחיפשת מישהו...
לא היה החלטה לבנות משהו.
רק שיהיה שותף, שיגבה אותך.
אמרתי, שיהיה שותף, שאני חייב שמישהו יחד איתי, אחרת אין, זה פשוט, אין, זה הצורך, אמיתי.
הגיוני, כי באמת אחרת אתה צריך להיות זמין 24/7.
ובעצם מי שלימד אותי את כל עקרונות שוק ההון, ואת כל המונחים הכלכליים למיניהם, מכפילי רווח, איגרות חוב, תשואות, ארוך, קצר, כל מה שקשור בשוק ההון, זה השותף שלי, והוא חבר לחיים שלי, שקוראים לו קלמן שחם, שבעצם אז הוא היה מנהל סניף בטוחה, אותה חברת בוקרים ברחובות, כבר היה אז אדם מבוסס, 3 ילדים, מנהל סניף, ובעצם מראיתי שהוא האדם המתאים להיות השותף שלי. ופניתי אליו, ובעצם ההחלטה היותר גדולה, אני חושב,
הייתה שלו. הייתה
החלטה שלו, לא שלי.
וואו, כן. כאילו עזב את בטוחה, עזב את המשכורת, ובא להיות שותף של ילד בן, כמה?
הוא 16 שנים בערך, לא יודע, 28 בערך הייתי אז, אני חושב. בוא נגיד, הוא היה אז בן 30, בן 44, עם משפחה, עם משכורת טובה, רכב וכל הפינוקים האלה, ופתאום לעזוב את זה, ולעבור להיות עם מישהו ש... הלו, מה?
וואו.
באמת, זו החלטה שלו הרבה יותר, אני חושב שזה הרבה יותר משמעותי מההחלטה שלי.
הייתי צריכה בכלל להזמין אותו לרעיין אותו.
ברור, ברור.
הבנתי, עכשיו אני מבינה, אוקיי. ברור. וואו, אוקיי, והוא זה בכל ובא לתשותף שלך.
אני חושב שזה לא ההחלטה שלו, אני חושב שההחלטה יותר אמיצה הייתה של אשתו. כן, בתור עזרה, לעזוב משרה וזה.
באמת, באמת לא טריוויאלי.
אני מתאר לעצמי שזה
החלטה משותפת. אבל מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שמשהו בך, כבר בגיל 28, היה מאוד מאוד אפילינג, מאוד משכנע, מאוד מושך. כי תחשוב על בן אדם כזה, תיכנס רגע לנעליו, היום אתה כבר מספיק גדול בשביל להיכנס לנעליו אז. מישהו שקם בבוקר והולך להיות שותף של בחור כל כך צעיר וחסר ניסיון, זה אומר שהוא מצא משהו בבחור הזה.
זה צריך לשאול אותו, לא אותי.
אני אמרתי שהייתי צריך להזמין אותו, אבל טוב, נו, בסדר, אני אסתפק בך היום, גילה, טוב. אוקיי, אז הוא עוזב.
אז הוא עוזב, ומאז בעצם יש אלטשולר שחם.
ואתם עד היום ביחד? לא רק השם נשאר.
לא רק עד היום ביחד, אנחנו גם חברים מצוינים, וגם אנחנו משפחה. זאת אומרת, הילדים שלו והילדים שלי, ועושים סדר פסח ביחד, ממש משפחה.
וואו.
ממש משפחה, וואו. כאילו, ממש.
מה שנקרא, בחרת טוב.
בחרתי מצוין, לא בחרתי טוב.
איזה אוקיי, יופי.
זה פשוט מדהים. בהחלט את ההחלטה מדהימה, אני חושב. כאילו, אני לא חושב שאי פעם רבנו על משהו, תמיד יש לפעמים, יש לדעת, מישהו חושב ככה, מישהו חושב אחרת, אבל אף פעם לא היה...
אז זאת ההחלטה בעצם, חוץ מנניח, אני לא אשאל אותך על אשתך, אבל כן. זאת ההחלטה העסקית הכי משמעותית שקיבלת. לבחור את קלמן ולהקים איתו
קלמן, את אלצ'ולר. קלמן, לא קלמן, 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 כן.
קלמן, סליחה, אני לא מכירה אותו.
בסדר, כן. כן, אני חושב שכן, זה... היה לי גם שותפות לפני זה בעבר, שנגמרה אחרת לגמרי.
לפני גיל 28 הספקת לה להיות עם שותף אחר.
כן, כן, עם שותפים אחרים.
וואו.
היינו שלושה שותפים בדיר כבשים גדול ברחובות, אז מה שנקרא, אז מה שנקרא... הולכי הארבע התנהגו יפה, הולכי על שתיים קצת פחות.
אוקיי.
אוקיי.
אז זה לא שרד הרבה.
זה לא שרד הרבה, לפני שאחד השותפים גנב אותנו פשוט, והכל התפוצץ וזהו. ונגמר הסאגה הזאת.
אבל זה לא הרתיע אותך מלחפש שותף עוד פעם.
לא, אני אמרתי גם, אני לא חשבתי, מרץ... בגיל כזה שאתה לא כזה חושב, הנה אני אעשה ככה, אני אלך...
נכון, נכון.
אתה פועל מהבטן הרבה.
כן, בגילי ה-20 וזה...
מה? אנחנו פשוט עושים. מה הניסיון שלך? אתה הולך, אתה אומר, נראה לי טוב, אתה הולך. אז זה לא שאני, את יודעת, ישבתי וחשבתי, הרגשתי את הצורך שאני חייב שותף, כן? זה היה ברור לי, מפני שזה היה פשוט בלתי אפשרי אחרת. ובחרתי באמת, אנחנו עד היום, אנחנו אמרתי כמו משפחה ביחד, בהחלט.
אז אנחנו, וזה שנת 2000?
זה שנת, לא, 1991, אני חושב.
91.
90, 91, כן.
אוקיי. ואז אתם פשוט מתחילים לגדול, עד שאתם מגיעים להיות מספר אחד בישראל, ככה? או שזה קצת פחות פשוט מזה?
מספר אחד בישראל, אני לא אוהב להגיד את המספר אחד בישראל, אנחנו לא היינו מספר אחד. גדלנו כל הזמן.
אוקיי.
גם המשקל, נכון.
מרוב נחת.
מרוב שאני אוהב אוכל טוב.
כולנו.
אז כן, עברנו המון משברים בדרך. המון משברים, וצלחנו אותם יוצא מן הכלל, כאילו, משברים מאוד קשים, אנשים לא זוכרים כל כך, אבל בשנות ה-90, שנת 94 היה משבר מאוד חזק בשוק ההון בישראל, הבורסה ירדה 50%, ב-2001 היה משבר
כן,
הדוט-קום,
היה
2002 אינתיפאדה 2, שריביות זינקו ל-12-13%, הדולר זינק, פאניקה בשווקים, היו המון 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 אבני דרך שבאמת עברנו אותם מצוין, כאילו, ובעצם
מה, בזכות מה זה... מה הסוד? איך, איך, זה איך אתה מסביר את זה שכל... כי אפשר היה להמשיך את רשימת המשברים את 2008, באמת עברתם הכל, וכל הזמן התגברתם וגדלתם וסגשגתם. מה הסוד לדעתך? כלומר, מה היה שם ב-DNA שלכם שאפשר את זה?
אני חושב שבעבר היה הרבה יותר קל לנהל השקעות,
אוקיי.
הדברים היו הרבה יותר ברורים שחור ולבן. השחור לבן היה ברור מאוד.
תסביר.
אני אסביר. נתחיל עוד לפני שעסקתי בניהול תיקים. ניקח את זה אחורה.
לפני שעסקת ב?
שאני עסקתי בניהול תיקים, ושהשותף שלי, שקלמן כבר ניהל תיקים, בשנות ה-80, שהוא היה בטוחה. אם את זוכרת, היה ויסות הבנקים, ויסות בניות הבנקים.
כן, זוכרת.
אז הוא אז היה מנהל סניף בטוחה בירושלים, וכל עם ישראל החזיק מניות בנקים.
נכון.
כמה שחם הלקוחות שלו החזיק דולרים. אמר להם, זה בועה.
וואו.
ותביני שאז, היום הם מסתכלים בטבלאות התוצאות, אז פה יש 2% הבדל, פה 1%, פה 3%, עושים לך לינץ', אם אתה 2% או 4% פחות, עושים לך לינץ'. אז, מי שהחזיק מניות בנקים, עשה יותר מהדולר בערך כל חודש 5%. כל חודש, לא כל שנה. אתה מבין את הלקוחות שלו, איך הם התנהגו, כן? הוא, מה אתה, אתה משוגע, מה אתה עושה?
מה זה דולרים?
מה זה הדולר הזה, בשביל מה? ואז הגיע אוקטובר, הבנקים ירדו 70% והדולר עלה 50%.
אז הוא נעשה גיבור.
ואז הוא נעשה גיבור,
כן? אז זה השחור לבן.
זה השחור לבן, שקל היה לראות את זה. קל היה לראות את הוויסות של הבנקים, שזה בועה. היה קל לראות בשנת 94, סוף 93, 94, שהיה בועה בתל אביב. עם חגיגת הנפקות, והכסף נכנס, וכולם מדברים על זה, וכולם מדברים על הבורסה, זה היה קל לראות. בועת הדוט-קום היה יחסית קל לראות. אז היו הרבה החלטות שהיה קל לקבל אותן, החלטות עסקיות שהיה קל לקבל אותן, ובאמת התוצאות היו בהתאם. זאת אומרת, ברגע שכולם התרסקו, ואתה לא התרסקת.
אני מתרגמת את מה שאתה אומר. מה שאתה אומר, בעצם לא נגררנו אחרי ההתלהבות והבועות. הלכנו, חשבנו מה נכון, ניתחנו מקצועית, והלכנו עם הבטן שלנו ומה שהאמנו, וזה עבד לנו.
עוד דבר שאז מאוד עזר לנו, לא היינו בחופתא. לא היינו בתל אביבים. קלמן ירושלמי, אני רחובותי, לא היינו מאלה שמרימים כל בוקר טוב, מה קונים, מה מוכרים, מה זה, מה הוא קונה, מה זה מוכר, לא בברנג'ה בכלל. וזה הציל אותנו.
פשוט ניתחתם, מאוד קל לי להתחבר לזה, ברור.
אז לא היינו בברנג'ה, ולא היה הטלפונים היומיים, מה הולך, מי קונה, מה זה קונה, מה בינלאומי קונה, מה לאומי קונה, מה זה עושה, מה הוא עושה, מה פקרן, מה פיה, מה זה. כלום, לא היינו בעניינים האלה בכלל. אמרנו, נראה לנו יקר מאוד, שלום, תודה רבה, הביתה. אז היה, בהחלט היו תקופות שהיו החלטות מאוד קלות מבחינת ההשקעות.
והיום?
אני אגיד גם, אתן עוד דוגמה אחת, קחי את תחילת שנות ה-2000 בישראל, 2002, 2003, את הריבית 12-13%, אינפלציה כבר ירדה משמעותית, היה ברור שהריבית עומדת לרדת. ואז עשינו החלטה, שבעצם זו ההחלטה הכי משמעותית שעשינו, שגייסנו בה, אני חושב שנתנו את השם שלנו, ושבשנות ה-90 אף אחד לא הכיר אותנו, כל כך קטנים שאף אחד לא התעניין בנו. אבל בשנות ה-2000 כבר היינו טיפה יותר. ואז היה שקנינו אגרות חוב ממשלתיות ארוכות. היינו מה שנקרא אג"חים עם מח"מ ארוך, ועם זה נשארנו קרוב ל-12 שנים, אני חושב, 13 שנים, וזה כל שנה, לא בסיכון שאתה לוקח סיכון על חברות איזוטריות וקונה אג"ח עם זבל, אלא אג"ח של ממשלת ישראל, שפשוט...
פשוט נתנו צורה טובה.
התוואי שלי ריבית יורדת, אתה מרוויח יבחרון מטורפים, אני לא רוצה לספר לך את זה.
ההחלטה, בשיתוף דן אנד ברדסטריט. לא מקבלים החלטה בלי D&B. לדעת להחליט.
רגע, אז שנייה, בוא נעצור פה שנייה, כי המאזינים שלנו פחות מכירים את האג"ח ואת המח"מים שלו.
Alright.
ונשאל, אז עם כל ההצלחה הזאת, ואתם עושים את ההחלטות הנכונות, ובונים את התיקים באמת במקצועיות, ולא בוא נראה מה הברנג'ה אומרת, אתם מגיעים להיות, בכל זאת, אני אגיד, בית השקעות סופר בולט בישראל, בסדר? לא נקרא לכם מספר אחד, אבל הייתם כנראה. ואז, ב-2021, אתם מחליטים לרכוש את פסגות. אז ספר קצת גם על ההחלטה, וגם על מה שקרה שם, תכניס אותנו למאחורי הקלעים של זה.
ההחלטה הייתה החלטה מאוד רציונלית, הייתי אומר, מבחינה עסקית. זאת אומרת, היינו כבר אז גוף גדול, לא היינו גוף קטן. היינו כבר גוף שניהל אז, אני חושב, סדר גודל של 180, 190 מיליארד, אולי קצת פחות, אני לא זוכר. זה בערך עוד, זה פחות יותר המספרים, אולי קצת פחות. ובעצם לקנות את הפסגות, מה שנקרא באקסל, זה נראה מעולה. מעולה, מבחינת התזרים, הרווחיות, זה נראה, זה היה תפור עלינו כאילו. אז ההחלטה מבחינה הזאת של ההחלטה העסקית הייתה קלה.
הגיונית.
הגיונית וקלה. אלא מה, הדבר היחידי זה, כשאתה פתאום רושם צ'ק של, לא יודע, 900 מיליון, 500 מיליון, 700 מיליון, פתאום אתה מזוהה עם סוג מסוים של אנשים.
שאנחנו... אתה גלעד או אתה אלטשולר שחם?
זה לא משנה. זה אנשים שעומדים, אז אלטשולר שחם, זה קלמן שחם, זה גלעד אלטשולר, ירי לוינשטיין, דרן שחם, זה אנשים. אז אוקיי, זה... אז זאת אומרת, אתה מזוהה עם הגופים האלה שקונים, דעת שאז קראו לזה טייקונים. אז מתחילים להראות לך...
הבנתי, אנחנו מדברים...
ממש לא שם, לא,
אנחנו מדברים על מה...
על האווירה
שהייתה. על האווירה שנוצרה סביבכם.
בדיוק.
פתאום הפכתם להיות ברעים.
כן, בדיוק.
אני מבינה ברעים. אתה יודע את זה. הבנתי, אז בעצם אתה אומר, לא הבנו, כשעשינו את הניתוחים של האקסל וחשבנו, איך זה הולך להיראות אחרי רכישת פסגות, לא הצלחנו לפקטר פנימה. את הדבר הזה שקוראים לו, הפכנו להיות מין טייקונים, אנחנו
לא,
גדולים.
לא, וגם שאנחנו כל כך גדולים, שפתאום כל הפוקוס עליך. כן. כל הפוקוס עליך.
כן, אוקיי.
כל הפוקוס עליך.
ומה זה עשה?
אני לא יודע אם זה עשה או לא עשה.
אוקיי.
להגיד לך שמאז, מאז אנחנו, זה לא מאז, כן? ואני דווקא לא הייתי שם את, את זה בתור הנקודה הזאת שמאז, בוא נגיד שבתוצאות של השנתיים האחרונות, נראינו פחות טוב מהממוצע של השוק. לא בשנה הזאת, אבל בשנתיים שהיו לפני זה. אני לא מאשים את הקניית פסגות בעניין הזה, אני לא חושב, אבל זה עובדה.
לאו דווקא קשור.
אבל זה עובדה, זה לאו דווקא קשור, אבל זה עובדה.
אוקיי.
כן? אבל בעיקר על העניין שאתה פתאום אתה במרכז הבמה, שאתה בפוקוס.
וזה לא היה נעים.
לא אגיד לך שזה לא היה נעים.
אז מה זה היה?
לא אגיד לך שזה לא היה נעים.
אז למה אנחנו מדברים על זה אם זה לא היה משמעותי?
מפני שזה לא אנחנו.
זה היה לכם מוזר.
זה לא אנחנו, זה לא אנחנו.
הבנתי.
אנחנו לא מאלה שאומרים, אני אקנה את זה, אני אעשה את זה, אני עוד ועוד.
כלומר, מה שקרה לך...
אנחנו לא שם בכלל.
נכנסת פתאום, כל כך גדלת וכל כך הצלחת, שפתאום נכנסת לאיזה נעליים שהרגישו לך פחות מוכרות. ופחות שלך.
לא, אני לא חושב, אני לא הייתי אומר, למה,
הגדילה, אז תגיד לי זה במילים שלך.
הגדילה הייתה איטית, כן, והייתה מתמשכת, אז התרגלנו אליה לאט לאט, זה לא שביום אחד פתאום, קנית הפסגות, פתאום נהיית גדול, לא. זה לא שבקנייה של פסגות, שפתאום גדלנו פי ארבע.
לא, לא, אבל עצם זה שפתאום הוצאתם צ'ק הזה, שמהכיס של מאות מיליונים, הפך אתכם בעיני הסביבה, למשהו קצת שונה.
כן. זה הדבר היחידי, זה הייתי אומר, זה המילים הנכונות.
זה מעניין שזה בכלל נושא. כי לכאורה, איך שאתה נתפס בעיני הסביבה, זה לא אמור להיות משהו כל כך מרכזי. ואתה מדבר עליו בתור משהו שהיה לו משמעות בדרך.
כן, מסתכלים עליך, לא גלעד אלטשולר בן הכפר מרחובות.
זה שהקים איזה עסק קטן עם שחם.
ופתאום, פתאום מה זה? מה, לא מספיק לו? הוא צריך עוד? מה, לא מספיק לו? כאילו, זה המקום, זה הדבר היחידי. זה הדבר היחידי, וזה אנחנו באמת לא, זה לא אנחנו פשוט.
אז היום כשאתה מסתכל אחורנית, אתה אומר, אז אולי היה עדיף לא לקנות את פסגות, או שלא הייתה?
לא, לא, בדיעבדים הם אינסוף. זאת אומרת, החלטות בחיים, ברור שאתה בדיעבדים, אתה יכול לעשות אינסוף דברים, יש המון דברים שאתה יכול כאילו להצטער עליהם בחיים. לא.
אבל לא.
עשינו, ואתה ממשיך הלאה.
אז בוא נעבור לאקטואליה קצת. אתה מאוד ישראלי, ציוני. אני ישראלית, ציונית. אנחנו יושבים פה, אחרי שנה, כבר הרבה יותר משנה האמת, מאוד 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 מורכבת, מהפכה משפטית, שביעי באוקטובר, המון דברים קורים.
יש כאלה שיקרו לזה רפורמה משפטית, לא כולם מאזינים קוראים לזה מהפכה משפטית.
אז בוא נקרא לזה בשם הנכון, רפורמה משפטית, איך שתרצה.
לא, לא יודע אם שזה השם הנכון, אני אבקר...
אתה רק אומר לי, תשימי לב. אוקיי, אז באמת... קצת תספר לי, גם על אלטשולר שחם, אבל גם גלעד, איפה זה תופס אותך, ומה זה עושה? ואיך אתה מרגיש בתוך זה?
בוא נגיד שהחצי שנה האחרונה, זה החצי שנה הכי עצובה שחוויתי בחיים שלי.
מאז השביעי באוקטובר.
כן.
כן, ללא ספק.
זה פשוט, לא חושב שאי פעם בכיתי כל כך הרבה, כמו שבכיתי בחצי שנה האחרונה. ממש.
כן, נכון. כי באמת אנחנו, זה ההתמודדות פה עם דברים מאוד קשים.
ואני באמת מודאג מהעתיד של המדינה. ממש, כאילו, זה מטריד. זה מטריד מה שקורה פה. מטריד. שבי באוקטובר, גם מה שהיה לפניו, והשיח הציבורי, וההתנהלות, וסינון הדיבור של נבחרי העם, זה ממש חלחלה. זאת אומרת, זה מטריד, מאוד מטריד. זה כאילו משהו אחר. זה משהו אחר מהישראל שהכרנו. משהו אחר לגמרי. משהו אחר לגמרי, וזה לא נראה טוב. זה לא נראה טוב. ואני טיפוס סופר אופטימי טבעי.
חייב להיות. איך אפשר להיות בשוק ההון בלי להיות אופטימי?
לא קשור לשוק ההון.
לא, אבל זה אופי, בוא.
יכול להיות, יכול
לא
להיות.
לא היית יכול להיות במקום שהיית.
יכול להיות.
אם לא היית אופטימי.
כשאני באמת מסתכל אחורנית, אתה אומר עצמך רגע אחד, מסתכל 75 שנה אחורה, איפה היינו, איפה אנחנו היום, אגיד, וואו.
וואו. זה נכון. קודם כל זה וואו. אנחנו וואו, בוא לא נתבלבל.
וואו. לא, לא, לא מתבלבל בכלל. אני חושב שתשאלים זה בזכות ההנהגה? לא.
זה בזכות העם.
בזכות העם, בדיוק.
יש לנו עם מדהים.
כן, יש לנו עם מדהים. וזה נותן את העתיד. זאת אומרת, אתה רואה את כל מה שקורה היום, אתה אומר, אוי ואבוי, אבל מצד שני, אתה אומר, יש פה עם מדהים, אז העתיד יהיה טוב, אבל... אני שומע מה קורה בעולם. יש לי אחות שקרה בשיקגו.
כן, אני בעיקר בעולם, אז אני יכולה לספר לך.
אני שומע, אני שומע...
קשוח.
קשוח מאוד מה שקורה שם. כלפי ישראל, כלפי יהודים, וזה, כל זה הביא את המצב, זה השנה האחרונה הביאה את זה, זה לא היה שם, בממדים האלה, תמיד הייתה אנטישמית מסוימת כמובן,
כן.
אבל ממדים כאלה, וואו, אני לא זוכר כזה דבר, ו... וכאן בתוכנו, וכאן בתוכנו, זאת אומרת, אני שומע הרבה מאוד אנשים שאומרים, אם הסגנון הזה של מה שיש היום, ימשיך להיות גם בעוד כמה שנים, יהיה פה שבר נוראי, יהיה פה שבר נוראי בקטע הזה. ככה, זה מה שאני, מהמוזיקה שאני שומע מסביבי. אז זה מטריד.
ואיך זה משפיע על העסק? בכל זאת אתה מנהל נכסים של הציבור בהיקפים מאוד מאוד משמעותיים, ומה, איך אתה רואה את זה? מה זה עושה?
אני עוד הרבה לפני השביעי באוקטובר, והרבה לפני השנה האחרונה, ראינו, וכמעט בכל מאמר ששאלו אותי, אמרתי שהחיסכון של הציבור בישראל, לפחות בנושא של האקוויטי, של שוק המניות, חייב להיות משמעותית יותר בחוד מאשר בישראל. יש מה שנקרא home bias, שאנשים רגילים להשקיע
בבית שלהם.
ואני חושב שהיינו הגוף הראשון שאמר, חבר'ה,
צריך לפזר.
צריכים לפזר.
השקעות פה, גם השקעות שם.
וגם, ולמה? צריך להבין גם למה, מאיפה זה בא. לא שיש פה רע, פה תמיד טוב, היה טוב פה, תמיד היה צמיחה, ויש דמוגרפיה, והיה, לא רוצה לספר לך את העניין הזה, ותמיד הארץ פה הייתה בצמיחה יותר ממקומות אחרים בעולם, זאת אומרת, בוא נשקיע פה. אבל צריכים לזכור שאנחנו נמצאים באזור שהוא חווית חומר נפץ. מה שעכשיו היה בשביעי באוקטובר זה, סליחה, אבל זה קטן, כן?
חס וחלילה זה יכול להיות גם גדול מזה.
חס וחלילה זה יכול להיות משהו ענק, כן? אז הלקוחות שלנו, שהם כולם ישראלים, חיים בארץ, העסקים שלהם בארץ, אם קורה משהו, העסקים שלהם נפגעים,
הבית נפגע, אז בוא לפחות נפזר השקעות.
אז לפחות שההשקעות לא ייפגעו.
וזה המוטו?
כן, ומעבר לזה, שאנחנו לא המקום יחידי בעולם, יש הרבה השקעות אחרות בעולם. יש פה בבורסה הישראלית, עם כל הכבוד לה, חסר בה הרבה מאוד מרכיבים. זאת אומרת, יש הרבה סקטורים שלא מיוצגים בבורסה הישראלית. בעצם הסקטור הכי משמעותי בארץ, שדחף את הכלכלה הכי חזק.
שאני חיה בו היום.
שאת חיה בו היום.
אין הייטק בבורסה הישראלית.
הביסה לקטן, בשוליים. ואני אומר את זה בצער רב, כמובן. אני מנסה לחשוב, אם מלאנוקס הייתה ממשיכה להיסחר בתל אביב, ואם מלאנוקס לא הייתה נמכרת לאיווידיה, היום הייתה פה חברה, כנראה של איזה 100-200 מיליארד דולר. כן?
אבל אז היא הייתה גדולה מדי על ישראל.
לא חשוב, אבל זה חתיכת ווליום, זה חתיכת משהו גדול. כן? אבל זה לא מיוצג בכלל בארץ. גם מלאנוקס ברחה. הלכה מפה.
כן.
לא, כי... לפני שהיא נקנתה, אני חושב, הלכה, כן. כן? אז...
יכול להיות.
אתה רושמה רק בניו יורק.
אז אתם מייעצים ללקוחות לחתוך שצריכים... חלק החוצה.
חלק משמעותי החוצה, חלק משמעותי. היום זה בערך 80% נמצא בחול, וזה עוד לפני יורו השביעי באוקטובר.
80% נמצא בחול?
80% מהחזקות שלנו במניות נמצאות היום מחוץ לישראל. ואני מעריך, דרך אגב, קודם כל שזה יהיה לכל גופי ההשקעה בארץ זה יקרה. זה, עדיין הם לא שם, אבל כולם יהיו שם, ולא רק זה, אני חושב שתוך 5 שנים זה גם יעלה 90%. זה גם מאוד הגיוני, מפני שבסך הכל המשקל של ישראל בתוך המדדים העולמיים הוא פסיק, כן?
זה נכון, אבל אנחנו זה אנחנו.
אנחנו זה אנחנו.
אז אם אני אשאל אותך לפני שנסיים שאלה על אופטימיות, אז אמרנו שאתה כנראה טיפוס אופטימי, ואחרת לא היית בשוק ההון. מה נראה לך שהולך להיות? איך אתה מסתכל קדימה היום, ומה אתה מרגיש כשאתה מסתכל קדימה? ויש לך פה ילדים ומשפחה, ואתה פה, והעסק שלך פה.
פה המשפחה שלי פה כבר 130 שנה, זה כן. מ-1890
בערך. די, איזה דור כן. אתה בארץ?
אני דור שלישי בעצם בארץ. וואו. סבי, אבי ואני נולדנו פה, אז כן. ומצד הסבתא שלי דור שביעי אפילו.
אתה פה וכולך פה, והמשפחה פה והילדים פה, אז מה אתה מרגיש? מה הולך להיות? איך אתה ישן בלילה עם זה? וואו, איזה שתיקה.
לא, אני חושב, לא, אני באמת, אני לא רוצה לענות איזה...
לא, אל תענה לי באמת, ככה,
מהלב. אני באמת, מהלב אני, אני אמין שיהיה פה שינוי, ובכל זאת יש פה עם מדהים, ראינו את זה בהתגייסות של כולם, לא מדבר רק על המילואים ניקים, אלא כל המערך האזרחי שתמך ועזר.
באמת, מרגש.
מטורף, מטורף, מטורף. אז זה נותן כוח, נותן כוח, אתה אומר, יש פה עמדים, נתגבר על ההצהרה הזאת ונמשיך הלאה. כן, עברנו מלחמת יום כיפור, עברנו אירועים מאוד קשים, נתגבר, נמשיך הלאה, ויהיה אולי יותר טוב. יש פה עמדים. אבל יכול להיות שאני מאוד מקווה שאני לא טועה, כן, ואני מאחל שבאמת יהיה שינוי גם בשיח, גם בשנאה הזאת שיש פה, שהיא יותרת כל כך, אז בגדול אני באמת מאמין שכן נתגבר על העניין הזה. זה יכול לקחת זמן, כמובן, אבל נתגבר על העניין הזה.
האמת שאני מאוד מתחברת למה שאתה אומר. כלומר, אני מצד אחד, אנחנו מסתכלים על מה שקורה היום, וזה נורא. כל השיח וכל מה שהיה לפני 7 באוקטובר, אבל אחרי 7 באוקטובר עוד יותר. אבל גם אני באיזשהו מקום, למרות שאני בנקאית, אז אני בתפקידי המסורתי, אני לא אמורה להיות אופטימית. כאן אני גם אופטימית. אני מאמינה שזה יסתדר, שאנחנו נמצא מספיק חכמים, מספיק טובים, מספיק רוצים, בשביל למצוא את הדרך הנכונה איך לתקן את זה.
אמן.
גם. תודה רבה, גלעד.
תודה רבה לך, גלעד.
ועכשיו, על הפרק. בשיתוף דנן ברדסטריט. לא מקבלים החלטה בלי D&B. לדעת להחליט.
ועכשיו, על הפרק. זווית נוספת על ההחלטות המשמעותיות שנחשפנו אליהן אצל האורחים שלנו. אני מתן חביליו, עורך ההחלטה. שלום לאופיר שמואל, מנהל השיווק של דנן ברדסטריט.
היי מתן, מה העניינים?
מעולה. תשמע, סיפור באמת מדהים של גלעד אלטשולר, ואני חושב שאם יש משהו שהוא מעניין, הרבה אנשים נכנסים לשוק ההון, כי הם רוצים לעשות כסף.
כן.
הם לא כן. עדיין מכירים עד החלום. הסוף. כן. לא מכירים עד הסוף את הדבר הזה, לא מבינים איך השוק פועל, איך השוק מתנהל. אצל גלעד זה הפוך. הוא קודם כל למד, התעניין, שיחק, וזה עניין אותו במשך שנים, ואז הוא גדל וגדל וגדל כן. וגדל, והפך למה שהוא היום.
תראה, קודם כל אני חושב שזה מדובר באחד הפרקים המרתקים, באמת, המרתקים יותר של ההחלטה. אלטשולר, פשוט בן אדם מרתק, מקצוען וצנוע, וזה גם מתחבר למה שאתה אומר, כי הוא בא קטן, במרכאות בא קטן. הוא למד את שוק ההון מאפס. הוא מספר על זה שהוא התחיל לעבור על עיתונים, על טבלאות, ולכתוב על צטלה בעיפרון את המספרים, ולסרטט את הגרפים, ופשוט למד צעד צעד את העולם הזה של שוק ההון, והוא הופך להיות מאסטר. הוא אולי אחד המאסטרים הגדולים בישראל לשוק ההון, שמכיר אותו מכל זווית ומכל מכל היבט, אוקיי? ואם אפשר רגע לקחת מזה הלאה, גם למאזינים, בסדר? אז אני חושב שזה מחדד שוב את ההכרח הזה ללמוד, לדעת כל מה שאתה יכול, כל מה שאפשר, גם על התחום שלך, על המגמות, על הסביבה העסקית, וזה אולי אחד התנאים המרכזיים עבור עסקים ויזמים שרוצים להצליח, באמת להצליח.
תודה, אופיר.
תודה, מתן.